אם לא היה הפגם הזה, החריץ הזה, אם אני הייתי נוגע באבן, האבן הייתה מתפוצצת לשתיים או לשלוש או לארבע. אבל בגלל שכבר נהיה חריץ, בגלל החריץ יכולתי לעשות את מה שאני עושה. זה מה שיוסף, זה המשל של מגי נדובנה. זה מה שיוסף מנסה. אולי קצת שינויים קלים, אבל זה פחות או יותר המשל. זה מה שיוסף מנסה לעשות לאחים. הוא בא ואומר להם, חבר'ה, חריץ? פגם? אתם עשיתם לי פגם? מה פתאום? אתם להפך, אם אתם לא הייתם עושים את זה, אני לא הייתי כאן מלך. אז אתם עשיתם לי טובה ומצווה גדולה עשיתם. אז אפשר להתחבר ליוסף הזה, תגידו לי. אפשר? קשה, קשה. קשה, זה... אנחנו כל... כמה שנלמד יותר, אנחנו נבין כמה ש... לא סתם נקרא יוסף הזה. אין הרבה אנשים בתנ"ך שנקראים הצדיק, צדיקים. יהודה לא נקרא יהודה הצדיק. יוסף נקרא יוסף הצדיק. אבל זה בדיוק העניין. זה כמו שיש כהן גדול ויש מלך. כל אחד בתפקיד שלו. יוסף שלו בתפקיד שלו. הוא הרף העליון. הוא מראה לנו שבן אדם, בשר ודם, יכול להגיע לדרגה כל כך גבוהה, שאי אפשר אפילו להבין את הדרגה הזאת. והוא ממשיך הלאה והלאה. אחת השאלות הגדולות שאנחנו חייבים לגוע בגם, הוא שולח עכשיו, בהוראתו גם של המלך של פרעה, כרכרות, עגלות, ואוכל ומזון, תביאו את אבא לכאן. 22 שנה, הוא לא מגלה לאבא שלו שהוא חי. אז בוא נגיד, בשנים הראשונות, אומר הוא החיים הקדוש, הוא היה עבד, הוא היה בכלא, לא יכול לשלוח, אבל עכשיו בוא נעשה חשבון. 7 שנים של סובה עברו, ואנחנו עכשיו בתוך שנתיים של רעב. זאת אומרת, 9 שנים הוא יכול לשלוח כרכרות. אל תשלח כרכרות, שלח כרכרה אחת. שלח שליח על סוף. אל תלך בעצמך. אבל תשלח שליח משהו, יגיד, אבא, אני חי. אז למה הוא לא עושה את זה? זה פשוט לא מובן. יוסף הצדיק אמרו, נכון? עכשיו קיבל לך הצדיקות שלו. הוא אוהב את אבא שלו, אבא שלו אוהב אותו. זה עד כדי כך, תסתכלו מה קורה כאן. ביום יאסור יוסף מרכבתו, אבא מגיע למצרים, יעקב, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו. מה זה וירא אליו? וראה אותו. מה זה וירא אליו? זה הוא בעצם, גם כאן, תראו את הכיבוד אב והאם שלו. תראו את ה... הוא דואג שאבא שלו יראה אותו, לא שהוא יראה את אביו. וירא אליו. מה חשוב ליוסף? שאבא שלו יראה אותו. זה המצווה שהוא רוצה לקיים. אבא לא ראה אותי 22 שנה. גם אני לא ראיתי אותו. אבל מה שחשוב, לא שאני אראה את אבא, אלא שאבא יראה אותי. עוד פעם, יוסף הצדיק. אז בואי נשאל, למה 22 שנה אתה לא מספר?
אני צריך להתקיים נבואה.
איזה נבואה?
ככה
לימדו
אותי.
נו, אז מה לימדו? איזה נבואה? מידה כנגד מידה.
כן.
וזה דרך אגב הוא רומז לאבא שלו גם, במה? בעגלות שהוא שולח. כי הרי מה כתוב? וירת עגלות ותחי רוח יעקב. מה קרה? מה ראי? ראית עגלות, אז פתאום אתה הכל בסדר? לפני זה האחים מדברים איתך, מספרים לך יוסף חי, משה במצרים, וישמע וככה, והוא לא מאמין. ויפק ליבו. אבל שאומרים לו, וירת עגלות, וואו, הוא חי, הכל בסדר, וואלה. לא רק זה, תשימו לב מה שקורה כאן. תשימו לב, זה לא כל כך פשוט, כי הנה, תראו מה כותבים כאן. כאשר, זה פשוט מדהים, איך שהדברים נמצאים בפנים, בפשטות, בלי תסבוכת. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, ויער את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. פסוק הבא, ויאמר ישראל רב עוד... שמת לב מה קרה?
יעקב ישראל.
מה קרה? איך יעקב נפך לישראל?
עכשיו הוא במעמד של עם.
נו.
כולם
ביחד.
אמרנו, זוכים, אמרנו, אור החיים הקדוש בא וכותב שכל פעם שיש שימוש בשם יעקב או בשם ישראל, שזה משמעות. יעקב זה למטה, ישראל זה למעלה. בכל המובנים. יעקב זה בגלות, ישראל זה בארץ, יעקב זה במצב של ירידה, ישראל זה במצב של עלייה. זאת אומרת, יש התרוממות רוחנית, זה ישראל. ירידה רוחנית, זה יעקב. לכן אנחנו נקראים עם ישראל ולא עם יעקב. עכשיו תראו. ויגידו לו לאמרות יוסף חי ויחיו משה בכל מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. אוקיי? וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, וירא את ה... ועכשיו זה גם לא עוזר. רק מה קורה עכשיו? וירא את הגלות שלב יוסף שפט אותו. ותחי, תשימו לב, ללשון. ותחי, מה חי?
הנפש.
רוח יעקב, אביהם. רוח הקודש חזרה אליו. ואז, ויאמר ישראל רב עוד יוסף. עכשיו הוא אומר, בני חי. מי אומר את זה? ישראל כבר. זאת אומרת, זה כבר הרמה הגבוהה. נכון? לא רק זה. הוא מבין, וזה מה שמביא אותו למעלה, שיוסף, למרות הכל, עמד בני. הרי מה הפחד של יעקב כל השנים האלה? יוסף עמד במשימה, והוא הצליח להתעלות, ובדיוק, הרי מה הבעיה של יעקב כל השנים האלה? כתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף. והסברנו את זה. אמרנו שבעצם יעקב יודע שיוסף, הבן שלו, הולך לעבור את אותו תהליך שלו. זאת אומרת, אלה תולדות במובן של, כמו שהיינו יודעים, תולדות ישראל, היה בהיסטוריה, תולדות, מה זה תולדות ישראל? ההיסטוריה של ישראל. אז הוא אומר, אלה תולדות יעקב, ההיסטוריה של יעקב היא ההיסטוריה של יוסף. זאת אומרת, יעקב יודע שיוסף הולך לעבור מסלול חיים דומה לשלו. זאת אומרת, ודרך אגב, זה בדיוק ככה. מה, זה ברח מהאח שלו, זה ברח מהאחים שלו, זה רצו להרוג אותו, זה רצו להרוג אותו, הוא זה הלך לחוץ לארץ להתחתן, זה הלך לחוץ, הכל בדיוק אותו דבר, כל המסלול. אז מה עושה יעקב? וזה עוד דבר שהאחים לא קלטו. הוא לוקח את יוסף ונותן לו חינוך מיוחד. עכשיו, זה לא בגלל שהוא אהב אותו יותר במובן הרגיל של המילה, אלא הוא אהב אותו כי הוא ידע שהוא צריך לעבור את המסלול שלי. והיחידי שיכול לתת לו את הכלים זה מי? זה רק אני. ואני את הכלים האלה לא צריך לתת לאחים האחרים, הם לא צריכים את זה. אבל הוא צריך את זה. עכשיו, מה הפחד שלו היה? שבאו לו עם הקטונת, עם אדם, אומר, טרוף טורף יוסף. מה זה טרוף טורף? תגיד טורף. נטרף. מה זה פעמיים טרוף טורף? פעם אחת בעולם הזה, פעם אחת בעולם הבא. אומר, נצנצה ברוח הקודש, חיה רעה, רעה את הניסיון של אשת פוטיפר. זאת אומרת, יעקב, החשש הגדול שלו, זה לא שיוסף מת פיזית, זה שהוא מת רוחנית. ואם הוא מת רוחנית, אני לא צריך בן כזה. מבחינתי הוא מת. יותר גרוע ממת. כי בן אדם שמת, יש לו עולם הבא. זה, אין לו כלום. ולא רק זה, הוא אומר, אני ירד שאולה. מה קרה? מה אתה אשם? אתה אשם שהבן שלך נטרף? בשביל זה אתה תרד לשאול? מה אתה אשם בזה? אתה לא היית מעורב בכלל. אלא, מה זה ירד שאול? אם אני נכשלתי בחינוך, אז מי אשם? אני. לא חינכתי את הילד שלי כמו שצריך. זאת אומרת, הפחד שלו כל אותם 22 שנה זה, ולכן, כאשר הם באים ואומרים לו שיוסף מושל במצרים, ביי, זהו. אכלתי אותה לגמרי. אם הוא מושל במצרים, נכשלתי לחלוטין. הוא, איך אומרים, הראש של הטומאה, הראש של הנחש. אומרים, התנין הגדול זה פרעה. אומרים, הטומאה הכי גדולה בעולם מסומלת על פי הקבלה על ידי פרעה. מצרים זה מצרים. מצרים את האדם. והנה, מי יושב לי שם בראש עכשיו? מה תגיד לי? ראש השודדים, סליחה, הוא צדיק? ראש השודדים, מה הוא?
אבל הוא לא ראה את זה.
שודד הראשי. מה?
הוא ידע שזה מה שיקרה על הבן שלו? שיגיע לגבולה
ולהוציא בביטון? כתוב, ויעקב שמר את הדבר. אז הוא ידע שהאחים השתחוו לו, אבל למי השתחוו? לצדיק או לרשע? זה לא מעניין, אתה חשוב להבין. זה שבן אדם הולך נושם ואוכל ויושב, זה לא עושה אותו בן אדם. מה שעושה את הבן אדם, בן אדם זה המעשים שלו. אם אנחנו מתנהגים כמו בהמה, אז אנחנו בהמות. אומרים, אדם הוא בהמה, תושיע השם. מספרים על אחד ש... אחד שיתעשר פתאום. אחד פושט כזה, שלא יודע, בקושי יודע לקרוא. והצליחו לשכנע את הרב, איך אומרים, לחתן את הבת שלו עם הבן שלו. הוא, כל החיים שלו הצטער על זה, הוא לא מבין מה, מה אני, איזה טעות עשיתי, אבל הוא הבטיח לו, שמה, הוא ישדר אותו, נתן לו סידור מלא. בעולם החרדי יש סידור מלא, דירה, מקרר, הכל קיבל, הכל. עכשיו, לא רק זה, הגבאי יושיב עכשיו אותו ליד, ליד הרב. היה איזה פרשה שם קראו את הקטע הזה של אדם ובהמה תושיע השם. אז שואל אותו הפושט הזה, אומר לו, תגיד לי, כבוד הרב, מה זה, למה אדם ובהמה תושיע? למה שמו את הבהמה ליד האדם? אומר, תשאל את הגבאי. למה שמו את הבהמה ליד האדם? אומר, תשאל את הגבאי. אדם הוא בהמה, תושיע השם, אז אנחנו לא בהמות, אנחנו אדם.
יעקב כעס עליהם אחרי שהוא גילה.
אחרי מי? הוא לא גילה כלום.
לא, שום.
מה? הוא לא גילה שום, הוא לא ידע שהאחים מכרו אותו, הוא לא ידע שום דבר עד סוף ימיו.
הוא לא ידע.
לא. לכן, דרך אגב, וזה דרך עוד אחת הסיבות. עוד אחת הסיבות. מה? שאלה טובה. כי הרי מה שקרה, אם אתם תסתכלו לכל אורך הסיפור עכשיו שממשיך, אתם תראו שבעצם אין קשר בין יוסף לבין יעקב. רק פעמיים אנחנו רואים שהם נפגשים. תמיד זה אירועים ממלכתיים, יש הרבה אנשים מסביב, אין לו רגע לבד, וזה גם מראה כמה הוא מוכן להקריב בשביל לא לבייש את האחים שלו. למה? כי הוא יודע, אם אני עכשיו לבד עם אבא, מה השאלה הראשון שהוא שואל אותי? תגיד לי, יוסלה, איפה היית? איפה יוסלה? תגיד לי, איפה יוסלה? אמר לי, יוסלה, איפה היית? איפה יוסלה? איפה? איפה נעלמת? 22 שנה, מה קרה? תגיד לו, תשמע, אבא שלי היקר, אבי היקר, תשמע, יודל ושימלה וכל האחים הנחמדים, הבנים שלך הצדיקים, רצו להרוג אותי. בסוף הרחמו עליי ומכרו אותי. מה, אבא מקבל התקף לבד המקום. מה? הוא לא יכול אפילו לקלוט את זה. אז מה עושה יוסף? זה יוסף הצדיק, אמרנו. ככל שאנחנו נדבר עליו יותר, תבינו כמה שהוא ברמות שאי אפשר להבין. אז הוא, למרות שהוא מת על אבא שלו, הוא אוהב אותו אהבה, הם אומרים אהבה של יעקב ויוסף. אלה תולדות יעקב ויוסף. הם מחוברים בחיבור, שאין חיבור יותר מזה. אבל הוא יודע, אני אסור לי, כמו שהוא כאן עושה. הוא חשוב לו שאבא שלו יראה אותו, לא שהוא יראה את אבא שלו.
אני יודע, אני יודע. אתה אמר לדע, מציע על הרוח לוקים.
מה הוא ידע?
הוא
כל הזמן הדאגה שלו, תראה, יעקב לא צריך...
אני לא
מאמין
שיעקב לא ידע.
יעקב לא, מה זה לא, מה לא ידע?
הוא ידע שהם אחרו
לו. מאיפה הוא ידע? הם באים לו עם כתונת מלאה בדם, אומרים טרוף טורף, מה הוא חושב? חיה רעה תפסה אותו, הוא ניצל ברוך השם, והתגלגל מי יודע לאן, תפסו אותו, והוא התגלגל, ובגלגולים האלה מי יודע לאיזה טומאה הוא יגיע, הוא ראה את כל הדברים, אבל הוא לא ראה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתראה, אתה לא תראה. עובדה שאומרים ביצחק, שידע, יצחק ידע בדיוק מה הולך לקרות. אבל יעקב לא, כי הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאתם צריכים גם נביאים, הנביא מקבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לנביא, הוא לא יקבל. נביא לא יכול לנבות מה שבא לו.
למה יצחק לא אמר לו?
כי יצחק ידע שיש תוכנית אלוקית, ואסור לו להגיד. בדיוק כמו שיוסף לא מגלה לאבא שלו, למה? דיברנו על העגלה הערופה.
יצחק כבר נפטר.
עוד לא דיברנו, התחלנו לדבר. אז בואו נסביר לכם, מה זה עגלה הערופה? בא לרמוז לו אחד הדברים שהם למדו את הסוגיה של עגלה הערופה. וירת עגלות ותחי רוח יעקב אביו. למה? הוא אומר, וואלה, הוא הזכיר לי את הסוגיה שלמדנו אז, והיא ממילא, אם הוא עד היום זוכר את הסוגיה, ותחי רוח יעקב. אבל יש כאן הרבה יותר מזה. מה העניין של עגלה הערופה?
שני.
עגלה הערופה, מה העניין? יש גופה, מוצאים אותה בין שתי הרים.
הרים.
כן. עכשיו צריכים למדוד מרחק. העיר שהכי קרובה לחלל, היא צריכה, היא אשמה, וזקני העיר צריכים להביא עגלה על הבקעה שם ולערוף אותה. כדי לחפר על החטא הזה. טוב, מה זה קשור לעניין שלנו? בואו תיקחו, חטא, הרוג, נכון? הרוג זה חטא, נעשה כאן חטא, הרגו אותו. אז הרוג הוא בקטע של חטא. מדידה של מרחק יכולה גם להיות מדידה מסוג אחר. מדידה של זמן, למשל. אומר לו יוסף לאבא שלו, רומז לו, בוא תחשוב עכשיו שאתה מצאת אותי. יש איזשהו חטא שמחבר את המרחק בין המציאה שלי לבין היציאה שלי? במילים אחרות, השנים שעברו מהרגע שנעלמתי עד היום, איך? כן, כמה שנים? 22. יש איזה משהו שעשיתי 22 שנה לא בסדר? לא ראיתי את אבא שלי. יפה. אז מידה כנגד מידה, יוסף לא רואה את אבא שלו 22 שנה, והוא יודע שהוא לא יכול לראות אותו לפני. וכשהוא שולח לו את הסימן עם עגלה ערופה, יורד האסימון, מי שיודע שזה האסימון, טוב, אנחנו יודעים מה זה האסימון. כשאני מדבר עם חבר'ה צעירים, הם לא יודעים אפילו מה אני מדבר. יורד לו פתאום האסימון, והוא קולט, וואי, רגע, אני 22 שנה לא עשיתי כבוד אב לאבי יצחק. וכנגד זה נענשתי, 22 שנה לא רואה את יוסף. הוא חי. אבל על הזמן. ולכן, באותם 22 שנה יוסף לא מגלה לאביו שהוא חי. למה? כי יוסף כל הזמן דואג שמי שצריך לקבל עונש, שיקבל את זה בעולם הזה. למה? כי מי שננש בעולם הזה, לא ננש בעולם הבא. זה כמו שיש למשל מנהג לאנשים לפני יום כיפור, נותנים לעצמם, עושים לעצמם סמלית ארבע מיטות בית דין. למה? כאילו אם מקבלים את ארבע מיטות בית דין כאן, אז הם לא יצטרכו לקבל אותם בעולם הבא. מה?
הוא סיפר לו איך הוא הגיע
למצרים?
לא. הוא סקרן.
לא, הוא מבחינתו, הוא נטרק.
איך הגעת לי שם?
מכרו אותו.
מי?
הישמעאלים.
תפסו
אותו. מצאו אותו במדבר, מכרו אותו. עוד טוב, לא הגיעו לשיחה, שזה לא נפגש אבא שלו, אחד על אחד.
שיצחק ידע, הוא כבר נפטר יצחק. לפי הפרשיות יצחק.
אבל עוד פעם, מה זה משנה, מה זה ידע?
אתה אומר שאפילו רש"י אומר...
גם יעקב, אתם צריכים להבין שגם יעקב ידע משהו. אבל עוד פעם, התמונה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנביא את התמונה שהוא רוצה לגלות לו. אז יעקב ידע שיוסף חי, עובדה שהוא ממען להתנחם, אבל הוא לא ידע... איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע. הוא חשש שהוא יאבד את עצמו מבחינה רוחנית, אבל הוא לא חשב ולא עלה לו בראש איך בכלל יוסף הגיע למצרים. מבחינתו חיה רעה טרפה אותו, או בוא נגיד ניסתה לטרוף אותו.
נשאר בחיים.
נשאר בחיים, שרד את זה. מצאו אותו ישמעאלים במדבר. פשוט תוציאו מכל הסיפור את האחים, זה הכל. הסיפור נשאר אותו סיפור. הוא התגלגל למצרים, למה הוא התגלגל למצרים? הישמעאלים מצאו אותו במדבר, מכרו אותו למצרים. הקטע הזה שהאחים היו מעורבים, לא מופיע בסיפור. הקדוש ברוך הוא מגלה לנביאה מה שהוא רוצה לגלות להם. ומה שלא, הם לא ידעו. לכן למשל יצחק יודע מראש שיוסף חי. אבל הוא לא מגלה את זה ליעקב, כי הוא יודע שהוא לא צריך לגלות ליעקב. בדיוק כמו, סתם לדוגמה, שרחל שולחת את לאה. את לאה ונותנת. בדיוק אותו דבר כמו שרבקה שולחת את יעקב ומסובבת את כל העניין ולא מגלה ליצחק למה היא שולחת את יעקב מהסיבות שלה, אלא אומרת הוא צריך להתחתן. אבל הסיפור הוא אחר. זה האח שלו רוצה להרוג אותו, אבל את זה לא תגיד לה. לא תגיד ליצחק. יש דברים שאומרים, יש דברים שלא אומרים. זה הלימוד הגדול. זה לא ספר, עוד פעם, תמיד אומר לך את זה, זה לא ספר סיפורים. זה דרכי הנהגה. זה דרכי הנהגה. ולכן עוד פעם, כשאנחנו קוראים את זה ואנחנו רוצים להבין למה יהודה נבחר להיות למלך ולמה לא יוסף, אז אנחנו לאט לאט מתחילים להבין. לא בגלל שיוסף לא מתאים. יוסף יותר מדי מתאים. ולכן, לפעמים, בן אדם שהוא יותר מדי, זה גם יותר, הוא לא מתאים לתפקיד. ויהודה, למה הוא מתאים? כי תשימו לב, איפה שיהודה נמצא, יהודה נאמר לה, אתה יודוך אחיך. יהודה הוא אחד שהוא עושה טעויות, לוקח אחריות ומתקן אותם. וזה מה שצריך. הכוח הזה של להודות בטעות, זה כוח שחסר להרבה מאיתנו. ולכן לפעמים גם אנחנו הולכים בזה דרך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. למה? כי אם אנחנו נחשוב אחרת, אוי ואבוי. זה כמו אותו אחד, יעלומן, שקיבל יעלומים ללטש, בקושי יש לו פרנסה, כי הליטוש יעלומים עבר מן העולם, הכל עושה לייזר. ואז, ברוך השם, בא לו איזה אחד דילר גדול בבורסה, נתן לו חומר גלם ליעלומים, יעלומים גדולים עוד נותנים לאנשים לעשות, לא למכונות. והוא אותו אחד, נקצר את הסיפור, כבר מאוחר, אותו אחד עשה טעות באחד החיתוכים, הפאזות שם, עשה זה טעות. הבן שלו רואה, אומר, אבא, עשית טעות. אתה תגיד לי טעות, מה אתה? אתמול התחלת את המקצוע, אני 40 שנה עובד, אני לא עשיתי שום טעות. לא היה מוכן להודות בטעות. והמשיך עליו העבודה. אומר, אני המומחה. הבעיה היא שנגמר הכל, הוא מגיע לבורסה למסור את היעלומים שהוא עשה, פותח את הדלת, נכנס להלם. מי מחכה לו שם במשרד? לא רק הדילר, כל המומחים הכי גדולים בבורסה. ועל הקיר יש תמונות של היעלום, היעלומים בתור חומר גלם, ומה הצפי שייצא מהם. הם פשוט רוצו לבדוק אותו. וכאן הוא נהיה שחור, לבן, ירוק, אותם הוא לא יכול לתחמן. וכל אחד רואה בבירור שהיהלום שמחזיק ביד לא דומה למה שצריך להיות. אז אנחנו יכולים לתחמן את עצמנו, לתחמן אולי את החברים שלנו, אבל את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתחמן. וזה מה שאומר המדרש. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. קטנם של שבטים לא יכלו האחים לעמוד בפניו. איך אנחנו נעמוד לפני בורא עולם? איך? אמר להם כמה ארבע מילים. אני יוסף, עוד אבי חי. סליחה, 5 מילים. זה מה שאמר להם. וגמר איתם. שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שלפעמים, אומר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מבית השם אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה אני מבקש? לשבת במועד. זאת אומרת, מדובר כאן על צדיק. אבל מה הוא מוסיף? לבקר בהיכלו. אומר הרש"ר הירש, לבקר מלשון ביקורת. תן לי את הכוח לבקר את עצמי. גם כשאני נמצא במרומים. למה? כי אחת מהבעיות שלנו זה שאנחנו הולכים בדרך מסוימת. אנחנו לא תמיד מבקרים את עצמנו לראות אם אנחנו בדרך הנכונה. זה מה שקרה לאחים של יוסף. וזה מה שקורה גם לנו. שאנחנו לפעמים מחליטים שזה טוב, כמו אותו יעלומה, אותו מלטש. אבל עשינו איזה טעות, אבל אנחנו מעגלים פינות, ממשיכים הלאה בדרך. יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל כשאנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אין יהיה בסדר. כל האמת תתגלה על הפנים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לבקר בחלום. לא משנה מה הרמה הרוחנית שלנו. כל אדם צריך מדי פעם לעצור ולהעביר ביקורת על המעשים שהוא עושה. אם יש לו מישהו שיכול להעביר ביקורת עליו, הוא יכול לקבל את הביקורת בצורה יפה ומכובדת, עוד יותר טוב. כי תמיד מישהו בחוץ רואה יותר טוב מה שאנחנו. לכן דוד המלך מבקש, תן לי את הכוח לבקר. לבקר מלשון ביקורת את המעשים שאני עושה. שאני לא חס ושלום נמצא, יצר הרע נמצא בכל פינה. והוא עובד על כל אחד. יש הרבה אנשים שעשו את הטעויות הכי גדולות בגלל שחשבו או רצו לחשוב שזה נכון מה שהם עושים, כי הם עשו את זה. כמה פעמים אנחנו מנסים להתעלם מהאמת שעומדת מול הפנים שלנו? מה שאחים ניסו לעשות. והלימוד הכי גדול, אני חושב כאן, זה החוסר תקשורת. לכל אורך הפרשיות האלה. כי ברגע שנוצרת תקשורת, הדברים מסתדרים. הם לא ראו את האח שלהם, את יוסף. לכן מבחינתם הם ראו אותו בתור שחצן, מלשן, וכל מה שרק לא תרצו. למה? ויראו אותו מרחוק. ולא יכלו לדברו לשלום, לא יכלו לדבר איתו שלום. וכשהוא מגיע ויראו אותו מרחוק, ויותר אם הוא הגיע אליהם, החליטו להרוג אותו. רק אם לא יקשיבו לתחנונים שלו. ומה יוסף כל הזמן מנסה לעשות? תקשורת. את אחי אנוכי מבקש. אתם לא שלחתם, בואו, תתקרבו אליי, בואו, תראו מי אני באמת. זה מה שאומר להם כאן. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי. די. מספיק עם הריחוק הזה. מספיק, מספיק עם החוסר תקשורת, תתקרבו, בואו, בואו, בואו נדבר. מספרים כמה שאנחנו יכולים. הייתי, לא יודע אם סיפרתי לכם, הייתי לפני כמה שבועות באיזה אירוע, אירוע נוצץ, אבל על הזמן.
ואת?
כן. ואני מסתכל, ואין את השם שלי. עליו לא מופיע השם. זה מחשב טיק-טיק, המבורגר זה. היא לא מוצאת. אמרתי, אתה לא מוצאת? לא צריך. קרה כלום, אני הולך הביתה. אף אחד לא עושה לי טובות. אני מסתובב ללכת, בא על השמחה בפתח. מה, לאן אתה הולך וזה מה קרה? לא, תשמע, מה אני אגיד?
שאולי שכחו.
מה אני אגיד? השם שלי לא מופיע, מה אתה מזלזל בי? מה זה? אתה עושה ממני צחוק? מה, סתם הזמנת אותי? היום הרי איך מזמינים? לא שולחים הזמנות כבר. וואטסאפים, מיילים. ככה, שעשה טובה, שלח לי את הוואטסאפ הזה. מה, אתה הולך? בוא, 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 בוא. לא, תשמע, אני לא יודע איפה אני יושב. מה, בוא, למה, תתכנס? זה איפה שאתה יושב. עכשיו, אני, מחשבה שלי ראשונה, בן אדם שכח ממני, שכח מזה, אני אישית, חבר שלי טוב, לא משנה, תשמע, לא ניקוב בשמו, החתונה שלה ואחד הבנים שלי, בא אליי, בקבלת פנים וזה, תשמע, גדי, אני לא מוצא את השם שלי, איפה אני יושב. חבר טוב שלי, מה לא יכול להיות? חכה יותר, אני אבדוק, אולי נפל וזה, אני בא, ניגש לזאת שמארגנת פה, קוראים, תגידי, מה, איפה? מסתכלת, מצטער, לא שמת אותו על השולחן. מהר תמצאי מקום. מצאתי, ברוך השם, אמרתי לו, לא, תראה, הנה, כאן, כאן, תיגש, זה נפל כאן מאחורי השולחן. אבל תראו לעצמכם, אני, הייתה לי חס ושלום כוונה לא לשים אותו על שולחן? אחד החברים הטובים שלי. אבל בתוך הבלגן, וזה שכחתי. וזה איך שאנחנו שופטים בני אדם, אנחנו לא חושבים יותר מדי, אנחנו לא מבינים. הוא לא כתב, הוא שכח, היה טרוד, וזה קורה. לא הזמין אותי לחתונה, לא שכח לסמן את זה, ואנחנו כבר בונים מה שאנחנו רוצים. הפרשנות שלנו. זה מה שקורה כאן, למה? ברגע שדיברת עם הבן אדם, הכל מסתדר, אבל אם את לא מדברת, מספרים על אריה לוין, שיום אחד, סיפרת אחרי זה גם כבר כמה פעמים, יום אחד, בלוויה בירושלים של אחד מגדולי ישראל, באמצע הלוויה, נכנס חנות פרחים, קונה הציץ. בא אליו אחד מה... זה אמרתי, כבוד הרב, עם כל הכבוד, באמת. מה זה? אתה משוגע? ואיך מתנהגים כך? זה כבוד אחרון למת? אתה באמת עוזב לו היה לקנות הציץ לאשתך? אומר רב אריה לוין, לא, אתה לא, אתה לא יודע מה קורה כאן. תשמע, אני הייתי בבוקר בבית חולים למצורעים, היה מבקר את כל המצורעים. ונפטר מצורע. והמצורע הזה יש לו תפילין, וכשמצורע נפטר, שורפים את כל מה שיש לו. הכל. וגם את התפילין צריכים לשרוף. ואמרת, אתה לא יכול לשרוף תפילין. אמרת, יש שתי פתרונות, או לשרוף או לטמון באדמה. האדמה אין לנו כאן. אומר, תתנו לי לחשוב על זה. אומר, אין בעיה, עד שתיים, יש לך זמן לחשוב. אם עד שתיים אתה חוזר עם פתרון, אין בעיות.
מה זה אדמה אין לנו כאן?
בשתיים?
מה זה אדמה אין לנו כאן?
בית חולים, הכל בטון וזה, אין אדמה.
אוקיי.
עכשיו מה, אני הולך והולך בלוויה, אומר, מה אני עושה? פתאום אני הולך לחנות פרחים. אמרתי, רגע, יש לי רעיון. אקנה עציץ גדול, עם אדמה. יביא את זה לשם. ואני כבר בפנים את התפילין. עכשיו אני שואל אתכם, מישהו יכול לעלות על עצמו סיפור כזה הזוי? את התפילין. ואז לא צריכים לשרוף אותם. מישהו יכול לעלות על עצמו כזה סיפור הזוי? לא. ועל זה כמה שאנחנו לא מבינים. וזה אחד הדברים המרכזיים בפרשה הזאת. בכל הפרשיות האחרונות. החוסר תקשורת. כמה דברים יכולים להתברר אם אנחנו מתקשרים? ואם אנחנו עושים את זה מתוך אהבה, זה נלמד מיוסף, כמה שהוא מתאמץ להגיע לקרב את כולם ביחד. וזה אחד הרמזים דרך אגב גם בעגלות. כי הוא הזכיר לו עם העגלות, הוא הזכיר לו את העניין של מה שנתנו הנשיאים. מה נתנו הנשיאים? כל שתיים נתנו עגלה אחת ושתי שברים, כדי להראות את האחדות. אמר לו, הנה, אני גרמתי, ברוך השם, כולם מאוחדים. שנזכה גם אנחנו באמת לאחד את העם, ולא להתרגז על כל שטות ולהתחיל פרשניות שאנחנו רוצים. אם יוסף הלך והיה מוכן לא רק לסלוח לאחים שלו שרצו להרוג אותו ולמכור ומכרו אותו, אלא הפך את זה אפילו למצווה, כמה שאנחנו רחוקים מזה, אבל צריכים להשתדל להתקרב לזה.